כן, אורות הקודש, חלק ג' הנקרא מוסר הקודש, והחלק הנקרא דרך הקודש, עמוד שין סמך ג' ההתגלות הכמוסה והוודאות המוחלטה. יש שאלה כללית במחשבה האנושית, לאו דווקא בתורה, בכל דבר, וגם בפילוסופיה. איך אני יודע שדבר הוא ודאי? מה המשמעות שהדבר הוא ודאי? כן, אני אומר, זה אמת, בסדר, מי אמר לך? ואז נוצרו שיטות מכל גווני הקשת האפשריות. כן, אלה אומרים ככה, אלה אומרים כך. למשל, יש כאלה שאומרים שאי אפשר להאמין אלא לחושים. יש כאלה שאומרים, לא, לחושים דווקא אתה לא יכול להאמין. החושים מתעתעים בך. ויש דברים שאומרים, יש לוגיקה, גם על הלוגיקה יש התפתחות. כן, מאריסטו ועד המאה ה-19 הלוגיקה הייתה אותה לוגיקה. מאז המאה ה-19 נולדו שיטות חדשות בלוגיקה, ובכלל הוודאות של הלוגיקה גם היא מוטלת בספק. ויטגנשטיין למשל וכל האסכולות האלה. אז השאלה היא מאיפה הוודאות באה. כן, על זה יש מספר פרקים, כחמישה, שישה פרקים, בקרך א' של אורות הקודש. מה? אני חושב אתה צודק. אנחנו בפסקה השנייה של הפרק. נכון. אז אתה צודק, גם אתה צודק. גם הרבנית צודקת. אז השאלה היא בעצם איפה הוודאות מופיעה. ויש שיטות אצל הפילוסופים, אנחנו לא נחזור על השיטות השונות, אבל מה יש לרב כאן לומר? יש איזו התגלות כמוסה. מה זה התגלות כמוסה? התנוצצות. שבמהלך הבירור, פתאום מתנוצצת הוודאות. יודעים שזה נכון. למשל, יש פיוט אצל אחינו האשכנזים, הוודאי שמו, כן תהילתו. כן, הוודאי שמו. איך הוודאי שמו? יודקי ובקי גמטריה הוודאי. ויברך דוד את השם, ראשי תיבות, ודאי. וגם בספר הזוהר, במהלך הרצאת דברי הזוהר, מדי פעם אומר הזוהר, הכי הוא ודאי. זה כך בוודאי. למה הזוהר צריך להגיד הכי הוא ודאי? כנראה, אצל המחבר, ודאות התנוצצה באותה השעה, ולכן אומר הכי הוא ודאי. בסדר? טוב, זה דבר מאוד פנימי, מאוד לא ברור, אפשר גם להתבלבל עם זה. הרבה אנשים ודאי להם כל מיני שטויות. ודאי להם שזה כך וזה לא. כן? עכשיו, זה בעצם סוג של התנוצצות של רוח הקודש, ששייכת למה שדיברנו עליו, גילוי אליהו וכדומה מהדברים האלה. כן. אומץ ההתגלות הכמוסה המאוגדת באושר חסיני הקודש, המרוחסת בגילוי אליהו. אגודה היא, בהאמוניות הטבעית העזיזה מקור מחצבתה, שם מיד רם גבורתה. ובחוסן טהרתה מלאה היא אותה הרוויה החיה של הוודאות העליונה אשר לחיים של מילוי האמת. כי אפשר להתבלבל בזה. כן, אבל אז אני אומר, יש הרבה ודאויות. הוודאות צריכה להיות אצל אנשים מיוחדים, חסיני הקודש. כי אם לא, העבירות של אדם מעבירות אותו על דעתו ועל דעת קונו, כן? מה? אם אדם הוא לא חסיני הקודש, אז הוא לא יודע. אז הוא צריך, כדי לברר דברים, אז הוא צריך צינורות אחרים של מסורת היהדות, של ראיות שכליות, איך שאתה רוצה. כן? הספרים שלי על משל קדושה וטבע, על הראיות לתורה מן השמיים וכדומה, כן, בסדר, אז זה צריך בירור. אבל אם אתה נביא, אז זה כבר מסודר, כן? למשל, הרמב״ם שואל במורה נבוכים על עקדת יצחק. עקדת יצחק זה משהו משונה. אומרים, תעלה להר, תשחט אותו. בסוף אומרים, לא, לא, תרד, אל תשחט. אז בשביל מה עליתי? שר למטה וגמרנו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את כל הפרסה הזאת? תעלה, תרד. חלילה. התשובה היא, אומר הרמב״ם, כדי שנדע את חוויית ודאות האמונה אצל הנביא, ודאות הנבואה אצל הנביא. כלומר, שהנביא, אם ילמלא, כלומר, ילמלא שאברהם היה ודאי לו שהשם דיבר איתו, לא היה עושה את זה. כן? אז זה בעצם למד אותנו שאצל הנביאים יש איזו ודאות פנימית. כן, אומר לנו הרב כאן, למה זה חשוב שנדע את זה? שאלה מעניינת. כי אם אנחנו מבינים, אולי בגלל שכיוון שאבותינו חוו נבואה קולקטיבית, אנחנו צריכים גם להבין שמה שהם חוו היה ודאי להם. איך שמואל לא ידע אם השם מדבר איתו? כן, איך הוא לא יודע שהשם מדבר איתו, נכון? זה ודאי. אתה רוצה לחזור פעם רביעית על השאלה? לא, אז אני רוצה לענות גם. כן, התשובה היא, כמו שאומר הרמב״ם במורה נבוכים, שזה הרעשים שבתחילת הנבואה. כמו בשידור. עד שאתה עולה על הקו, יש... אז גם ככה אצל שמואל. בסוף, זה ודאי. כן? הוודאי. הוודאי שמו. כן. אז איפה היינו? כן. ובחוסן תארתה מלאי אותה הרוויה החיה של הוודאות העליונה אשר לחיים של מילוי האמת. לכן, הביטוי של אליהו הנביא, שהוא ההתנוצצות של הוודאות, אומר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? כן? שאליהו היה חי בינינו פה בעולם הזה. מה יש לו לומר לעובדי הבעל ולעם כולו? עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אז מה הוא דורש? ודאות. תחליט, או זה או זה. אם השם האלוהים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו. היא הקריאה הנצחית שאינה פוסקת הד קולו של מלאך הברית. מי זה מלאך הברית? אליהו. ברית זה דבר ודאי, זה חיבור. מלא השיקוי של הוודאות המוחלטה, המקנה, המלא קנאת קודשי קודשים. טוב, כל זה אין צורך לחזור על זה, כיוון שכבר למדנו את הפסקה הזאת. אז בואו נתקדם. והולכת היא השפעה המקורית, ובאה למרום פסגתה ומציירת את כל התיאוריה המעשית של כל חסידות רוממה ומדויקת ברוח של חסיד בליבו ובידיו, ורכוסה היא ההתגלות האליהויית בעומק הדיוק של המוסר הנהדר בכל הקיצוניות המדויקת, והבא אליהו קפדן הווה בקפידת קודש העליון, המלא זיו אור החסד, היותר נמרץ, היותר פועל ומחיה, היותר מאיר ומחמם כל לב בקרני אורו. כן, אז מה הוא אומר כאן? ראינו לפני שני פרקים שגילוי אליהו הוא גילוי לא יציב. לא יציב, פירוש הדבר, מי שיש לו שייכות לגילי אליהו, זה יותר ויותר שביר. כן? כלומר, האדם יכול לאבד את זה בצ'יק. ולכן, מי שיש לו זעזוע פנימי מכל נפילה, אפילו קטנה שבקטנות, אז יש לו משהו מהערת גילוי אליהו. וזה הביטוי של הגמרא, אבא אליהו קפדן הווה. הוא היה קפדן. זה שהוא קפדן, הוא דורש נאמנות מוחלטת. אם אתה קצת סוטה מהעיקר, אליהו מסתלק. כן? עכשיו, כאן הרב מביא שוב את המאמר הזה, כדי להסביר שאליהו תובע את הדייקנות. כלומר, כאן הוא לא בא לדבר על השבירות, הוא בא לדבר על הדייקנות שקשורה לגילוי אליהו. כן, מה אתה רוצה?
בעצם אומר שאנחנו יכולים לדעת את המדרגה שלנו, כשאנחנו מביא אותה?
כן, בדיוק. אגב, זה דבר מעניין באופן כללי. איך יודעים שהייתה נבואה? כי היא הפסיקה. משהו שמפסיק, סימן שהוא היה. כן. איך יודעים שהייתה נבואה? כי היא הפסיקה. משהו שמפסיק, אתה יודע שהוא היה. משל, למה הדבר דומה? אם יש לך מפעל עם הרבה מאוד מכונות שעושות המון רעש, אבל אתה רגיל לעבוד שם, אתה לא שם לב בכלל לרעש. פתאום יש הפסקת חשמל, אתה שם לב שהיה רעש. כן? אז אותו דבר לגבי הנבואה. החידלון של הנבואה, היא הראיה, זה הראיה לממשותה ההיסטורית. מה? כלומר אחרי ההפסקה. כן, נכון. אבל אנחנו רואים שאבותינו, לא רק שלנו, של כל האנושות, חוו את ההפסקה הזאת. אתה רוצה דוגמה? כן או לא? תשובה. הפילוסופיה הקלאסית ביוון. כן, זה התחיל בדיוק, כלומר הפרסוקרטים, זה מתחיל כשמפסיקים הנביאים. והנביאים והיוונים בעצמם חשים שהם נמצאים בעולם חדש. ומאז המחשבה הפילוסופית לא פסקה עד היום. זה מפורש בספר אטימאוס של אפלטון. אתה זוכר בוודאי איך זה מתחיל שם. זוכרים את אטימאוס? לא? תחזרו, תעשו שם בבית, תחזרו. באטימאוס יש שם תיאור מעניין. יש איזה זקן ש... מספר לסוקרטס על מה קרה, על סיפור שהוא שמע מסולון, כשאותו זקן היה צעיר, וסולון כבר היה זקן. שימו לב להדגשה של הזקנה. וסולון, מייסד הדמוקרטיה האתונאית, מספר שכשהוא היה צעיר, הוא היה במצרים. והוא ישב בפורום של זקני מצרים, ו... דיברו על דברי חוכמה, ואז הזקן שבכולם פתח ואמר לסולון, אתם היוונים ילדים. עכשיו, זה מדהים, מי כותב את זה? יווני. כלומר, הוא רוצה לומר, אתם היוונים מתחילים את המחשבה מחדש. משהו קרה לכם. כי אנחנו הזקנים זוכרים דברים שאתם לא זוכרים. אז זה באמת, זה אחת ה... כלומר, זה סימן לכך שהעולם היווני הרגיש שכל העולם הקודם פס מן העולם, ועכשיו יש משהו חדש. זה דומה לזה, כן. כן. נכון. ואז האופציה שעמדה בפני היוונים כשהם ראו את סיפורי המיתולוגיה הייתה שתי אפשרויות. או לומר, אבותינו היו ילדים קטנים, דיברו שטויות, או הם היו פילוסופים שדיברו במשלים. הרעיון שלפני כן זה היה ממשי ואחר כך זה פסק להיות ממשי, לא עבר להם בראש. בסדר? טוב. אז איפה היינו? כן, והולכת היא... השפעה המקורית ובאה למרום פסגתה ומציירת את כל התיאוריה המעשית של כל חסידות רוממה ומדויקת ברוח של חסיד בליבו ובידיו. כן, כלומר יש הבדל בין ודאות פילוסופית שהיא כל כולה מופשטת, אבסטרקטית, לבין הוודאות האליהווית. הוודאות האליהווית היא יורדת לפרטי הפרטים של המעשה והיא יכולה להדריך מה עושים. ולכן גם החסיד זוכה לגילוי אליהו, כי החסיד מדייק. כן? ורחוסה היא ההתגלות אליהווית בעומק הדיוק. בליבו, זה בכוונה, בידיו המעשה. ורחוסה היא ההתגלות אליהווית בעומק הדיוק של המוסר הנהדר. בכל הקיצוניות המדויקת. כן? ראינו שאליהו מקפיד. אם לא נוהגים מידת חסידות במעשה, הוא מסתלק. מה? לא, זה... טוב, זה כמו תאורת חירום, אתה רוצה לומר. כן, אין חשמל, אז יש תאורת חירום. כן, אפשר לומר. אבל זה לא הנושא שלו כאן. לא על זה הוא מדבר. ואבא אליהו קפדן הווה. בקפידת קודש העליון. כלומר, זה לא שאליהו זה סתם אחד עצבני שלא תיקן את המידות שלו. כן? זה, אפשר להגיד, זה הקפדן הרגיל, ולא הקפדן למד, ולא הקפדן מלמד, סליחה. אלא הקפדן פה, זה הכוונה, זה קפידה עליונה. הוא משיג את הדברים בשורשם, באמיתותם, אז הוא לא יכול לוותר. כן, בקפידת קודש עליון, יש בגמרא, מה? קפדן הגרוע זה אדם שלא תיקן את המידות שלו, הוא מתעצבן על כל דבר. כן? עצבני. למה? כי מעצבנים אותו. כן? אז זה נקרא קפדן, שלא שייך לאליהו הנביא. כשאומרים אליהו הנביא קפדן, אבל ודאי לא מתכוונים לזה. אלא הכוונה, הקפדה שלו, היא בגלל גודל המודעות למוחלט. הוא מודע למה קורה אם אתה זז מילימטר מהמוחלט. אז זה הקפדן. בסדר? כי הוא מבין על מה מדובר. מה? כן, כן, בדיוק. ובשורשי השורשים של הדבר. זה כמו שבחדרי ניתוח יש הקפדות, חבל על הזמן. כן? שמה זה ניתוח, מה, הכל סטרילי, זה אסור להכניס שם שום דבר. כן? קפדן הבא, כן. כי העולם הזה לא בנוי ככה. כן. בקפידת קודש העליון, המלא זיו, אור החסד היותר נמרץ. מעניין, זה חסד זה? כן, זה חסד נסתר. כלומר, אם לא יהיה מישהו שעניינו לעמוד על הדיוק המוחלט, אז העולם יידרדר. אז זה פה חסד עליון שעושה אליהו. לכן גם, אומרים המדרשים המובאים אצל חכמי אשכנז, שבמוצאי שבתות אליהו יושב וכותב זכויותיהם של ישראל. זה מה שיש לך לעשות? כן, זה מה שיש לך לעשות. כיוון שפה למטה הוא כתרג על עם ישראל, למעלה הוא כותב זכויותיהם. זכויות מדויקות? זכויות מדויקות לגמרי. זה כמו ש... למשל, יש בגמרא, ליצחק אבינו, גם כן שהמאמן זה, שיצחק אבינו עשה חשבון מדויק כדי ללמד זכות על ישראל. היותר פועל ומחיה, היותר מאיר ומחמם כל לב בקרני אורו. הוא מעומק החידור, ומפירוט הפרטיות באה ההכרה של כל יקר הנמרץ הנמצא באוצר הגדול של האומה כולה, שאיננה זזה מישראל עדי עד. יש פה איזה לכאורה ביטוי סותר את עצמו. אם אני מקפיד, אז איך אני... לבריאות, איך אני יכול ללמד זכות? אומר לך הרב, אתה מקפיד על הפרט, ואז אתה מלמד זכות על הכלל. או כמו שהרב כותב באורות, וכנראה אליהו הנביא קרא את זה, שאהבתנו לאומה לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל גם אחרי הביקורת היותר חופשית, אנו מוצאים אותה נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אז להבין, אמרת שאתה מבקר, אתה אומר לי אין מום. אם אתה מבקר נקודה נקודה, יש מלא מומים. אם אתה רואה את הכללות, אתה רואה שאין מום. זה כמו, למשל, בציורים אימפרסיוניסטיים. מה? זה ציורים של האסכולה האימפרסיוניסטית. האימפרסיוניסטים היו קבוצת אומנים, בעיקר בצרפת, במאה ה-19, מונה, סזן, ואן גוך, שהציורים שלהם היו עשויים נקודות נקודות של צבע. כלומר, אתה רואה מקרוב, אתה רואה קטם ועוד קטם ועוד קטם. ואז זה לא יפה. אתה מתרחק, אתה רואה תמונה אדירה. כן? אז זאת אומרת, השאלה מה נקודת המבט שלך? אם אתה נקודתי, על כל דבר יש לך מה לומר. זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. אבל תסתכל בגדול. כל זה מצטרף לזה הרמוניה כוללת. אז זה גם מה שכאן אומר הרב. ומעומק החידור, ומפירוט הפרטיות, בהכרה של כל היקר הנמרץ הנמצא באוצר הגדול של האומה כולה. בסדר? יש יקר נמרץ. כן, כלומר, כי אתה יודע לעשות את ההבחנה. כלומר, אתה רואה כל נקודה, ואז עכשיו אתה יכול גם לראות איך הנקודה מצטרפת אל כל הנקודות, ובסוף יש לך תמונה כוללת חיובית. נכון, כלומר, תלוי מה הכוונה של הדיוק. יש מי שהכוונה שלו בדייקנות היא כוונה הרסנית. וכאן אתה רוצה, זה הכוונה של ניקוי, זה משהו אחר לגמרי. שאיננה זזה מישראל עד עד, המתפלשת בכל אורחות החיים, בכל תרדותיהם ודאגותיהם, דאגת הקודש, יש אנשים שדואגים לקודש, ודאגת החול, תרדת הפרנסה ותרדת הגלות, כל הדברים האלה הקטנים. הדברים הקטנים האלה, כן? מה שלומך? אני דואג לפרנסה. נו, אתה לא רואה את המאורע הגדול שבתוכה אנחנו נמצאים? כן, אבל אני עכשיו מודאג, יש נקודה פרטית שמדאיגה אותי. אז אומר הרב, כל זה, זה רקמת החיים שלנו. זה בנוי מזה, וזה מצטרף אל התמונה הכוללת. כיווי הגאולה ופתרונות הספקות. כן, אדם מקווה לגאולה, מקווה לפתרון הספקות. כן, הרי כשהגמרא לא מצליחה להתארץ, אז היא אומרת, יבוא אליהו. אליהו יפתור את הספק. הערת העולם כולו, כוננויות שלמה, ופדות הנשמה מכל צרה רוחנית, כי פתאום יבוא אליך לו, האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, כי הוא כאש מצרף, וכבורית מחבסים. על מי זה נאמר? על אליהו. אליהו והמשיח וכו'. כלומר, יש משהו שהוא דילוג. פתאום יבוא אליך לו. מה זה פתאום? כלומר, זה לא רצף מן המאורעות, אלא אתה צריך לרגע אחד לקפוץ. הפתאום הזה גורם לך לראות פתאום את כל מה שראית עכשיו בדייקנות מבקרת, עכשיו אתה רואה את התמונה הכוללת. וזה בעצם שאומר, זה התגלות כמוסה, שמביאה את הוודאות המוחלטה. כן. רגע, יש לפניך מישהו. כן, לא, בוא, דבר. זה הכנה לתמונה הגדולה.
כן, אז למה עם כל הסיפורים של אליהו, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מכריח אותו לראות את התמונה הכוללת?
כי הוא לא למד את זה. כי הרב קוק הזאת לא כתב את זה. אז אליהו היה עסוק בפרטים. בסדר? אבל שורש ההתנהגות של אליהו זה בגדלות נשמתו שמאפשרת לראות את הכל. כן. אתה שואל, האם בגאולה זה הכל סטטי או שיש מעבר? זה השאלה שלך. כלומר, אתה שואל, האם בגאולה יש התקדמות או שזה סטטי, נכון? אז זה בעצם אותה השאלה. תשובה, הרב כאן לא כתב גאולה, והוא לא כתב פתרון הספקות, אלא הוא כתב את המילה כיווי. כיווי הגאולה וכיווי פתרון הספקות. כלומר, מדובר על תנועה. אני מקווה לפתרון. אני אומר, יבוא אליהו, סימן שעכשיו עוד לא פתרתי את הבעיה. לא, הכיווי הולך שניהם. כן, זה פתיחת סוגריים, גורם משותף. A כפול B פלוס C שווה AB פלוס AC. בסדר? בסדר. פרק י' ג'. כן, כן, זה מה שאומר. חייב להיות איזה ממד של פתאום. למשל, תראה, כשאתה רואה את גאולת מצרים, למשל, לקח הרבה זמן, נכון? כלומר, משה נולד, כמה זמן אחר כך הוא גואל? 80 שנה. חכה עד גיל 80. 80 שנה עוברים. התחילה הגאולה, 80 שנה עוברים. אחר כך בא משה, אומר לפרעה, שלח. הפרעה לא רצה. טוב, אז מה קורה בינתיים? תכבד העבודה, עוד יותר קשה. אוף, משה אומר, מה יהיה? באתי אל פרעה, לא עזר כלום. טוב, תעשה מכות. כמה? 10. וואלה, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת. מתי זה כבר ייגמר? ברגע שזה מגיע, ואכלתם אותו בחיפזון. מהר, צריך, אי אפשר לחכות אפילו רגע. פסח הוא לשם. חיכינו כל כך הרבה, אי אפשר לאכול בנחת? אותו דבר, גם במגילת אסתר. אתה רואה שמה, בשנת 3 למולכו עשה משתה. ותלקח אסתר אל בית המלכות בשנת 7 למלכותו, נכון? ובקיצור אומרים זה 9 שנים בערך, 12 שנים למלך אחשוורוש, יפלפורו הגורל, ועוד שנה יהיה שם מלחמה, כן? אבל מה? באמצע, ויבהילו את המן לעשות את דבר אסתר. כן? באו שריסי המלך הגיעו ויבהילו את המן. למה? אומר המהר"ל, זה הגאולה. גאולה, זה חייב להיות מהר. למה? כי בתוך הרצף של הזמן הולכים לפי חוקי הטבע. חוקי הטבע מניחים זמן. אבל כשמגיע הזמן של הגאולה, זה למעלה מן הזמן. אז זה מהר. אותו דבר בימינו. יש עליית תלמידי הגר"א, עליית החסידים, עליית הרש"ש, עליית בתמר וכולי, חובבי ציון, ההסתדרות הציונית, המנדט הבריטי. לוקח המון זמן. פתאום ברגע האחרון, מהר מהר, להכריז על המדינה, עוד לפני שבת, כדי שמנחם בגין לא יכריז. כן? ואז מחסים את מועצת העם, קצת לפני שבת, במוזיאון בתל אביב, מביאים את הרב מימון במסוק מירושלים, כי יש מצור, ומכריזים על המדינה. אחר כך, לאט לאט. כן? כלומר, תמיד יש איזה רגע כזה של דילוג. מה? לא, פתאומיות בהגדרה לא ממשיכה. זה כמו ברק. לרגע אחד אתה רואה את התמונה. אחר כך זה מסתלק. זה כמעט כמעט לפני, כמעט כמעט אחרי. ברגע של המעבר מגלות לגאולה, זה קופץ. זה בדיוק העניין. ששת הימים? אתה יודע איך זה הלך ששת הימים? מתי ניצחו במלחמה? בשעות הראשונות. בשעות הראשונות. הפציצו את חיל האוויר המצרי, ואחר כך זה כבר היה מובן מאליו. שישה ימים זה קצר, אבל זה כלום לעומת ההפצצה של חיל האוויר. כלומר, אלמלא ההפצצה הזאת, היינו מפסידים במלחמה חלילה. אלא מה? זה תוכנן. אגב, מראש תכננו את זה, זה כבר 20 שנה תכננו את זה. כן? ואז ברגע שזה נעשה, נעשה. זהו. כן. גילוי אליהו זה חוש הכרת הרע המוחלט שבאדם. זה בשביל יחידה לגמרי מה שאתה אומר, לא הבנתי כלום מה שאמרת.
כאילו שהאדם פשוט רואה את
הפגם. אליהו זה מי שרואה את הפגם?
זה כאילו...
אליהו זה לא מי שרואה את הפגם. אליהו זה מי שרואה את המוחלט. ראיית המוחלט מעלה את הטוב, מעלה את הרע. רק בהבחנה ברורה. איפה עובר הגבול בין הטוב לרע? זה אליהו יודע. לכן, עד מתי אתם פוסחים? על שני הסעיפים. על שני הסעיפים. פרק י' ג' הקנאה והאהבה האלוהית. קנאה זה מידתו של אליהו. מאיפה הוא ירש את זה? פנחס. פנחס קנאה. נכון? הקנאה והאהבה האלוהית. גם בפרשת פנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתים על בני ישראל וקנאו את קנאתי בתוכם. ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אז מה המעלה של קנאתו של אליהו? שלא קיליתי. נכון? בזכות זה. כן? תחת אשר קנא ללאהב, ויכפר על בני ישראל. כלומר, אם זה לא היה מביא לחפר על בני ישראל, מה לי שיקנה ללאהב? אלא רואים שיש קשר בין הקנאה לבין האהבה. בואו נראה. האהבה האלוהית, כשהיא באה למדרגתה העליונה, מתהפכת היא לתכונה של קנאת השם במידתה הטהורה. כלומר, למה אני מקנה? כי אני אוהב. אז, אינה עוד כוח נפעל מהציור העליון האלוהי, אלא מתהפכת לכוח פועל. כלומר, זה מה שהופך את האהבה למשהו שיפעל במציאות. נפעל הכוונה פסיבי. כלומר, יש אדם שאוהב, זה אקסטזה כזאת, אני אוהב. אוהב ובוהה. אבל אם האהבה הזאת הופכת להיות קנאת השם, אז אני גם עושה משהו. בסדר? הציור העליון האלוהי, כן? מהמחשבות, ציור זה מחשבות. מהמחשבות בעניינים האלוהיים העליונים. זה הציור העליון האלוהי.
למדנו פעם בפסקה שלך, כשהוא אומר שקנאת
סופרים
זה משהו...
רע, נכון. זה לא הקנאה הזאת.
זה
אהבת השם שהיא מולידת קנאת השם. נכון, זה לא קשור. קנאת סופרים זה יצר הרע. אני רוצה להראות לך שאני יותר טוב ממך.
זה בעצם הקנאה בצד
זה הצד, כן, ודאי. הן דומות. לכן זו אותה מילה. הן דומות. כן, כמו עבודה זרה, עבודת השם. שתיהן זה עבודות. זה דבר. קנאת סופרים זה לא דבר חיובי. התוצאה היא חיובית, הרבה חוכמה, אבל היא מצד עצמה פסולה. מה? לא, האהבה היא כבר לא כוח נפעל מהציור העליון. כי היא הפכה לקנאה ולכן היא פועלת.
קנאה זה הביטוי היחיד של האהבה?
לא, זה הביטוי שהופך את האהבה למעשית. יש עוד הרבה מה?
יש עוד הרבה ביטויים לאהבה.
נכון. אנחנו לא יכולים לדבר על כולם ביחד. למה אנחנו לא יכולים לדבר על כולם ביחד? כי אנחנו לא אלוה. נכון, יפה. טוב, אז וכל המהות העצמית מתהפכת לתכונת האהבה ומתפשטת בכל הרוחב של החיים. זאת אומרת, הוא פועל מכוח הקנאות והאהבה חודרת דרך הקנאות. מה? לא הבנתי. כן, עדיין. זה הגדרה של המושג. אהבה, יש אהבה בלב. אני אוהב בלב. זה אהבה פלטונית. כן, אהבה שיש לה ביטוי מעשי היא גם קנאה. הקנאה זה, לא יודע איך אתם מסבכים אותי, אבל זה דבר פשוט. יש אהבת השם, כשהיא הופכת להיות קנאת השם, מרוב אהבה, היא הופכת גם להיות מעשית. מה כל כך מסובך? אמרתי משהו לא ברור?
לא, כי אני מסתכלים.
כן.
למה דווקא
הפעולה לעומתית, זה לא לעומתית. כיוון שיש קנאה, אז היא לעומתית. בסדר? לא. זה לא שהוא אוהב, שהוא מקבל כל מה שהשם עושה. זה לא מצד מה שהשם עושה. זה לא מצד מה שהשם עושה. זה מצד המפגש עם האלוהות. המפגש זה כמו מפגש של אהבה. כן? אהבה זה לא דבר מעשי דווקא. זה השגה. כן. תראו, אפשר כל דבר להגיד זה בבחינת זה, זה בבחינת זה, זה דומה לזה וכו'. אני מתעניין בשאלה מה נאמר ולא למה זה דומה. בסדר? כי אם לא, אז אנחנו לא נתקדם כך. בסדר? כן. וכל המהות העצמית מתהפכת לתכונת האהבה. כלומר, כשאני למשל דופק על השולחן, אז מבחינה פיזיקלית אפשר לנתח מה היה פה, היה אגרוף, דפק על השולחן. אבל מה המהות העצמית של הדפיקה הזאת? יכול להיות שאני עצבני, יכול להיות שאני אוהב, כל מיני דברים. אז מה שאומר כאן הרב, יש פעולה מעשית שנובעת מקנאות, והיא בתוכיותה מלאת אהבה. בתוך, לא מתוך, אלא בתוך הקנאות יש אהבה. זהו, אז מה שאומר, וכל המהות העצמית מתהפכת לתכונת האהבה, ומתפשטת בכל הרוחב של החיים וכל הגיוניהם ופעולותיהם. לכן, אליהו המקנה, אחר כך הופך להיות הגורם האוהב. נשמה פועלת, למשל, הרב קוק היה מלא אהבה. דוגמה של ההיסטורית, הרב קוק היה אדם מלא אהבה. מתוך קנאותו העליונה לאהבת השם. ואהבת ישראל וכו'. בסדר? משהו כזה, שמגלה אהבה. וכל הגיוניהם ופעולותיהם. נשמה פועלת עליונה, כשהיא במידתה הגמורה, אינה צריכה לשום עיבוד וחידוש צורה. מידת הקנאה האלוהית שרויה היא בכנסת ישראל בכלל. אל קנה שמו. ואין עמו אל נחר. כן. האם היהדות היא, אגב, אולי אפשר להדליק את המסגן שלא פשוט שלא נתבשל. אני חושב שאני כבר כמעט מוכן. כן. הכפתור השמאלי. אז זה לא שווה כלום. אז מה, זה חימום? מי יודע, אולי זה יעזור. אשריך שזכית. נראה מה זה יוצא. כן, זה נשאר על 20, נראה לי שאיכשהו. פשוט, אנחנו הולכים, מגיבל שזה סאונה פה. נו, מה קורה? תודה.
אני לא יודע אם עשיתי לה, אתה יודע איך להכיר את זה?
אני חושב שזה בסדר. כן, שמת על 19 בכלל.
איך ממסד, אז זה חוזר לעצמי.
זהו, אז זה לא, אז זה לא. אתה רואה שזה לא עובד. לא, אבל הוא אומר שזה חוזר אחר כך ל...
כי הוא מראה מה זה נוכח כרגע, אז הוא מראה
כרגע. בסדר. אוקיי, תודה. יכול להיות שאנחנו ננצל. מי יודע. טוב. האם היהדות היא סובלנית או לא? יש על זה מאמר חשוב של הרב קוק באורות, שהוא הרחבה של הנאמר כאן. זה נקרא מאמר למלחמת האמונות והדעות. עמוד קכ"ט עד קל"א, באורות. שם הרב אומר שלכאורה היהדות היא קנאית, נכון? אתם נכנסים לארץ כנען, נא לחסל את הכל. לא רק אנשים, ולא רק נשים וטף, אלא גם כל המקומות שעבדו בהם הגויים, אשריהם, מסבכותיהם, הכל תגברו. אין מקום פה לאל אחר. זהו, לא עובד. וואו, אז היהדות קנאית, חבל על הזמן. אומר הרב, בתוך הקנאות הזאת בלועה באופן תמציתי הסובלנות הגדולה. למה? בגלל שאם אתה קנאי לעיקרון מסוים, זה בגלל שהעיקרון הזה כולל בתוכו את כל התופעות כולן. ואז אין לך דבר שאין לו מקום. כך שדווקא הקנאות הישראלית היא המקור של הסובלנות היותר כוללת. אז זה נכון שמבחינה היסטורית זה התחיל בבלגן חריף ואכזרי, אבל זה כדי לאפשר את ראיית האור שבכל ההשקפות וכל הדתות וכל הדעות שבעולם. כן, המטרה מקדשת, במובן העמוק של המילה לקדש, את האמצעים. יפה, כלומר, הטענה שהמטרה אינה מקדשת את האמצעים, בוודאי שאינה נכונה במציאות, אלא השאלה היא איזו מטרה ואיזה אמצעים. משל, למה הדבר דומה? לסיפור עם הרב קוק והרב אריה לוין, שהיו מלאכים בדרך. ורב אריה לוין כתף עלה, תוך כדי שהם הלכו. והרב קוק הזדעזע כולו, עד עומק נשמתו. איך אפשר להפסיק את זרם החיים הכללי? אם כן, הרב קוק נגד כתיפת עלים. האם הרב קוק אכל סלט? הוא אכל סלט. מה עשה לו המלפפון? שאותו הוא חותך, מנתק אותו משורשו. מעשה עלים, נכון? מה? לא, העניין הוא פשוט מה המטרה. כלומר, איזה אמצעי? זו מטרה. אם אתה חותך את המלפפון כדי לעשות סלט, עד רבה. אם זה סתם, זה מזעזע. בסדר? בל תשחית. אז זה ודאי שמטרה מקדשת אמצעים. איזו שאלה. עכשיו, איפה היינו? מה? כן. אז בואו רגע, איפה אתה? הנשמה פועלת, איפה אתה רואה את זה? אני לא רואה. למעלה. כן, פשוט בכל אורחב של החיים, נשמה פועלת עליונה. מי זה הנשמה? אדם פרטי, שיש לו נשמה, יש לו נשמה פועלת, אבל היא גם עליונה. למשל, אליהו. כשהיא במידתה הגמורה, כלומר כשזה מגיע, כשהיא מגיעה להשתלמותה, אינה צריכה לשום עיבוד וחידוש צורה. בסדר? מה? היא כבר מושלמת. לכן גם הופך למלאך. אליהו הופך למלאך. שמה? מה אינסופי? כן, אבל לא מדברים על אליהו עכשיו. עכשיו מדברים על אליהו. אליהו הוא מלאך. כן, מלאך זה מזעזע, לכאורה, מה, זה טוב להפוך למלאך? מלאך זה קבוע. כן, אבל כי הוא לא זקוק, הוא לא זקוק להשתלמות. כי הוא כבר עליון. זה אופי, זה שורש נשמה מסוים. כן, בדיוק. זה כמו השאלה, מה זה עולם הבא? הרמב״ם אומר, עולם הבא, אמרו חכמים, צדיקים יושבים. מה זה יושבים? לא מתקדמים. זהו, מבסוטים, נהנים מזיו השכינה. ומצד שני, שם אמר חז"ל, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז איך אתה מיישב את זה? אלא יש שני סוגי צדיקים. יש צדיקים יושבים, שהאידיאל שלהם זה הישיבה, ויש צדיקים שהאידיאל שלהם זה העלייה. אפשר גם לומר את זה, אבל זה גם עניין אופי של, של שורש נשמה.
כן.
זה מצד השורש נשמה של אלה שאין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. עכשיו, הצדיקים שאין להם, כיוון שהם לא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, אז הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא, כדי להימלט מן השעמום הנצחי. כן? אבל יש צדיקים שצורת התפיסה שלהם את האלוהות זה המנוחה, ולכן הם יושבים. כן? זה כמו השאלה שהייתה אצל הקדמונים, אצל היוונים, האם האידיאל זה העמידה או התנועה, כן? בין ההרקליטאים לבין האיליאטים.
זה בעצם שתי מיטויים של שלמות והשתלמות.
נכון, נכון, זה קשור. זה קשור, תראה, זה קשור לשלמות והשתלמות. טוב. איזה צדיקים? אלה שרוצים לשבת? מי שאל? אתה. מה אתה אומר? הם סובלים פה. מה? כי הם רוצים, למה הם פה? כדי להשיג את חיי העולם הבא. טוב, מידת הקנאה האלוהית שרויה היא בכנסת ישראל בכלל, אל קנה שמו ואין עמו אל נחר. אז בעצם מה כאן אומר לנו הרב? שהיהדות קנאית. כן? אני פשוט חוזר למאמר באורות. ומתוך כך החיים הנצחיים הם טבועים בכנסת ישראל. מידת האהבה העליונה, המהותית, הפועלת, היא מידת החיים. וכל מן דקנה לקודשה בריחו, לה יחיל סיטרה דמותה לשלטאה ב. ברור. זאת אומרת, אם אתה מקנה, אתה מחובר אל שורש החיים. שורש החיים אין מוות. כן, בדיוק. מקנה לה, כל מן דקנה, זה מה שכתוב, לא? מביא כאן את הזוהר. כל מן דקנה לקודשה בריחו, לה יחיל סיטרה דמותה לשלטה ב. מה?
שיעור אחר, הרב אמר שאסור לקחת ברצינות יותר מדי את התמונה או את ה... צריך רק שיהיה לו איזשהו... נשאר לו איזשהו חושבו, איזשהו צחוק.
נכון.
אז אם אדם רוצה לקנא לקדוש ברוך הוא צריך להיות מאוד מאוד רציני בדבר, איך זה הולך ביחד?
לא, יש לו חוש הומור מתוך רצינות. כיוון שהוא לוקח ברצינות את מה שהוא עושה, אז הוא יודע גם לא לקחת ברצינות. כלומר, זה כמו שבדיחה זה דבר רציני. אין סתם בדיחה, זה רציני. למה? כי מתוך הדאגה של האדם לכך שהוא יכוון אל האמת, אז הוא יודע לשמור על הפתיחות. אז זה הקנאות. קנאות לחוש ההומור שלו. זה כמו שמצאנו אצל רבי זרע. רבי זרע ישב לידו רבי ירמיה. רבי ירמיה היה תלמידו של רבי זרע. ורבי זרע היה אדם רציני מאוד. הגמרא אומרת שהוא מעולם לא צחק. בסטר קיטון, כן? מעולם לא צחק. ואילו רבי ירמיה, תלמידו, היה מתבדח כל הזמן. אז הגמרא אומרת שרבי זרע אומר לו, גילו ביר אדם, מה זה צריך? איך אתה מתנהג? אמר לו, אנא תפילין מנחנה. יש לי תפילין על הראש. אז כיוון שיש לי תפילין על הראש, אז אני יודע שמה שאני עושה זה אמיתי. אז אני מתבדח. כן? אז רבי ירמיה הוא קנאי. עד כדי כך שהוא זה ששואל את כל השאלות המעצבנות בגמרא, נכון? עם האפרוח של 50, מתרחק 50 אמה, יש לו רגל פה, רגל שם. כן, בדיוק. מה? הרי כתוב, ויהתל בהם אליהו, נכון? ויהתל, אז הוא צחק, כן. מה אתה אומר? זה צריך להיות אמיתי עם עצמו. אז יש בשביל זה ספר נפלא שעוזר לזה, קוראים לו מסילת ישרים. בסייעת ישרים יש לך מפה שלמה של עליית הנפש, והנחת היסוד של המוסר של היהדות זה שאדם יכול לדעת באיזה מדרגה הוא נמצא. אפשר. בסדר? לבריא. באישיות הפרטית, כן, אז זה מידת הקנאות של כנסת ישראל. שכנסת ישראל יש לה קנאות. כי הוא מחובר אל שורש החיים. באישיות הפרטית היא מידת אליהו. כן, כלומר, יש אדם שאצלו זה יתרכז, זה הייתה מידתו של אליהו. ולפי אותה גבורת האהבה ועומק שכלה, עוצם חילה וקדושתה, כך היא מידת גילוי אליהו האישי. ופנחס, זה אליהו, צביוני הקנאה, ראש פסגת האהבה הפועלת. כלומר, כשאומרים פנחס הוא אליהו, הכוונה שפנחס הפך להיות אליהו. הוא נהיה אליהו, בקנאה אותו. כן, הוא קנאי אוהב. זה מדרגתו של פנחס. אחרי נאמר, פנחס הוא אליהו. לא, זה אותו הדבר. שניהם קנאים, שניהם אוהבים. בסדר? יש, קודם כל, קנאה, אני אגיד לך משהו, קנאה זה דבר שהוא יוצא מהסדר, הוא חריג. אי אפשר קנאות רציפה, אלא גם המעשה של פנחס הוא נעשה באופן נקודתי. היה צורך באותה שעה לקנא, לא לפני, לא אחרי. באותה שעה זה הכריע. אז לפעמים כשצריך את מעשה הקנאות הוא נעשה, אבל בוודאי שהנהגה ציבורית לא בנויה על קנאה. נכון. זה קנאות רעה. הם לא צדקו. יש מדרש שנקרא מדרש חסרות ויתרות. במדרש הזה יש שם דרשות על מילים הכתובות בכתיב מלא וכתיב חסר בתוך התנ"ך. ושם במדרש חסרות ויתרות כתוב על הפסוק אל קנו ו אל קנו ונוקם השם, זה פסוק בספר נחום, אל קנו ונוקם השם, שם קנו כתוב קוף נון וו א', בכל מקום אחר בתנ"ך קנו זה כתוב בלי וו. אומר המדרש, כל קנאת בשר ודם חסרה וקנאת השם מלאה. עכשיו, מה חסר בכל קנאת בשר ודם? שתמיד יש בה תערובת של עצבנות אישית. אז אני קנאי, למשל אתה הולך וצועק שבס. זה טוב. למה? זה משחרר, זה מאפשר להקל את החמין של שבת, קצת לנשום אוויר, להוציא קצת אגרסיות. זה. חוזרים הביתה לסעודה שלישית, צעקנו שבס, יש משהו טוב בזה. אבל זה אינטרס אישי, זה לא קשור לקנאה. בסדר?
ולא אצל אליהו.
אצל אליהו לא. לא. אבל גם אצל אליהו הוא נפסל מזה, בסוף הוא הגזים. קנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, נפסל. נכון?
כן. אינטרס
אישי, כמה שיותר ענווה, יותר זכות הנפש. קיצור, זה לא פשוט. אז גם אצל פנחס הרי כתוב שאחרי מעשה פנחס ביקשו השבטים לגנותו. כן? אמרו, מה זה צריך להיות? מה פתאום הרגת את זמרי? זאת אומרת ש... ועכשיו, אלה שאמרו את זה לא היו אנשים רעים. הם היו אנשים שבאים מתוך יראת שמיים אמיתית. הם אומרים, המעשה הזה לא ראוי. ואלמלא העדות שהשם אומר, פנחס בן אלעזר וכו', השיב את חמתי, אז זה לא היו יודעים את זה. היו ממשיכים לגנות אותו. אלא מה תגיד? שמעתי וורד כזה. המגפה נעצרה. אז אולי זה הוכחה. נכון? אהו, תהיתי? כן, תשובה, היו אומרים שהמגפה לא נעצרה בגלל פנחס, אלא בגלל אלה שבחו פתח אוהל מועד. הבחיות שלנו זה מה שיצר את המגפה. כן, אז לכן היה צריך עדות עליונה שזה לא נובע מהבכי, אלא דווקא במעשה. אולי. טוב, אפשר להמשיך, חבר'ה, אני הייתי מציע להמשיך. מה, מה, מה? מה אתה רוצה? כן, כן, כן.
אז גם אפילו אצלו, אפילו היה...
לא. טוב. למה עניתי הפוך? כן, כי ברגע שאתה שואל פעמיים, זה סימן שהתשובה הראשונה לא מספקת אותך. טוב, הלאה. ובכללות, כנסת ישראל, עכשיו, עד עכשיו הוא עשה הבחנה בין הקנאה של כנסת ישראל לבין הקנאה הפרטית. עכשיו מה הוא יעשה? סינתזה דיאלקטית. הוא מחבר בין הקנאה של כנסת ישראל לקנאה הפרטית. ובכללות כנסת ישראל, שרויה היא נפשו של אליהו, ואומץ חילו דפנחס קנאה. כן, אנחנו הרי בתפילות, אנחנו מבקשים שהשם יזכור את קנאותו של פנחס. זכותי דפנחס, קיימי דפנחס קנאה. מה זה קיימי? בריתו של פנחס הקנאי. מה, זה, פנחס זה אדם פרטי, אבל הוא שרוי בתוך כנסת ישראל. זאת אומרת שהוא בעמדה שהוא כמין לב של האומה. מה שמתרחש אצל אליהו, זה בעצם קבלת זרימה מהנעשה בכללות. בסדר? לבריאות. ובכללות כנסת ישראל שרויה היא נפשו של אליהו, ואומץ חילו דפנחס קנאה, שהיא השלילה הגדולה, שהאומה שוללת כל עירוב זר. כן, יש התנגדות לתערובת זרה בתוך האומה, ואליהו הוא מלאך הברית. מה? אני מציע שתיתן לי לקרוא. בסדר? אם לא, אז אנחנו לא נתקדם. זה לא שיש לי משהו נגדך, אבל אני רוצה להתקדם. כן, יש לי משהו ביד הרב, נגיד ככה. כן. ואליהו הוא מלאך הברית, אף על פי שלא סיגלנו עדיין בפרטיות, מתוך הסיגול הכללי בו יבוא, לפני בו יום השם והנורא. זאת אומרת, שאצל אליהו, אני עוד לא הגעתי, אני אישית, למדרגה של אליהו, אבל הוא נוכח. הוא נוכח בתוך האומה. לכן יש כל מיני אגדות על אליהו שמתלווה לכל מיני מאורעות בעם ישראל, ועושה כל מיני פעולות משונות שבאות להציל את האומה. אף על פי שראשית בואו יהיה עדיין חסר וב. אליהו, אליה הנביא. איפה זה כתוב? כן, בספר מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. לא אליה הוא, אלא אליה. אז חסר וב. למה? בראשית הופעתו הוא חסר. ואחר כך יתגלה בכל מילואו. קינת השם צבאות תעשה זאת למרבה המשרה ולשלום אין קץ. מה? כן, כן, ממדרש חסרות ויתרות, נכון. ואז הוא הולך, הוא מתעלה להיות קנאה שלמה, ואז אליה הוא. אגב, בספר הלכות מלאכים של הרמב״ם, סוף משנה תורה, בפרק י"ב, אומר הרמב״ם כך, והבטיח, השם הבטיחנו, שלפני בו המשיח, ישלח נביא לבשר את בואו. כמו שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה. אחר כך כותב הרמב״ם, ויש אומרים שאחרי מלחמת גוג ומגוג יבוא אליהו. אז אם כן, הרמב״ם בהתחלה אומר אליה, בסוף אומר אליהו. אליה זה לאו דווקא אליהו הנביא. זה נביא שיקרא בשם הזה, יקראו לו אליה. אבל הוא בעצם גונז בתוכו את השורש של אליהו, מלאך הברית. ודאי שיש משמעות שדווקא וב. מה משמעות? וב זה החיבור. וב החיבור. זה מה שמחבר יוד ה לה אחרונה. יוד ה, וב ה. זאת אומרת, הוו מחבר בין האידאל, יוד ה, לבין המציאות, וב ה. נכון. כן, זה מה שהוא רוצה לומר. כן, למרבה המשרה, מה שנסתם אז, עכשיו ייפתח. אז הקנאה משלימה
את החיבור הזה במציאות?
נכון.
באיזה צורה?
נאמר ככה, במהלך, במהלך תהליך הגאולה, אפשר לומר, שום דבר לא מושלם. אתה מסתכל ימינה, שמאלה, באמצע, שום דבר לא מושלם. ואתה אומר שיש קנאה. הקנאה מחברת. אבל זה לא גלוי בהתחלה, זה לא חיבור מושלם. הם נמצאים בקואליציה כי אין להם ברירה. נכון?
למה קנאה מחברת? בין שני
אוהבים? לא, קנאה זה הכוונה שאתה מחובר לעצמיות. העצמיות היא השורש של כל התנועות השונות שאתה רואה. אתה רואה יש אחד שיש לו חלק מן האידאל, השני יש לו עוד חלק באידאל, וכו' וכו'. זה כל ה... אפשר להגיד, בפוליטיקה רואים את זה. יש כל המפלגות. כל מפלגה אומרת משהו אמיתי באופן חלקי. ואז הקנאה היא מחברת אותם ביחד. הקנאה זה התוכן העצמי של כנסת ישראל שבא לידי ביטוי כאן. ומחבר אותם, מכריח אותם להיות בקואליציה, למשל. כן? עד שבסוף מתגלה הקנאה בשלמותה, ואז הכל מתקן. כן? ברור. פה אליהו זה ביטוי למה שנמצא בכנסת ישראל. זה הולך ביחד. זה, כלומר, יחידה אורגנית. לא, אליהו המתוקן, הוא כבר מתוקן מזמן. אנחנו לא מדברים עליו. אנחנו מדברים על ההשראה של אליהו בתוך האומה. בסדר? גם זה יקרה, כן? כן, כן, אבל אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם מול עובדו שכם אחד. זה הכוח של אליהו. טוב, אנחנו נעבור עוד שתי דקות לשיעור הבא.